לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מוסקבה הודיעה כי 498 חיילים שלה נהרגו ועוד כ-1,600 נפצעו בקרבות באוקראינה. לדברי הרוסים, מהצד האוקראיני נהרגו כ-2,900 לוחמים. באוקראינה טוענים כי עשרות ילדים נהרגו בהפצצות של הרוסים על מרכזי אוכלוסייה. העצרת הכללית של האום גינתה את רוסיה על רקע לחימתה באוקראינה. 141 מדינות הצביעו בעד הגינוי, 5 התנגדו ו-35 נמנעו. שר האנרגיה לשעבר, דוקטור יובל שטייניץ, מותח ביקורת חריפה על אופן התנהלות יחסי החוץ של הממשלה אל מול המשבר באוקראינה, ואומר, לא צריך לזרוק לפח את כל מה שנתניהו בנה ביחסי החוץ של ישראל.
נתניהו הצליח בפעם הראשונה בתולדות ישראל גם ליצור איזשהם יחסים של שיתוף פעולה, יחסים אסטרטגיים, יחסי ידידות עם רוסיה, וזה חשוב, לא צריך לדרוק את זה לפח. פרופיל נמוך, זאת העצה הכי טובה שאני יכול לתת כרגע לממשלה. לצערי, אתה רואה שהם לא תמיד שומרים על פרופיל נמוך בכל מיני הצהרות שחלקן מיותרות, כמו הצהרה של לפיד שישראל תשקול להצטרף לסנקציות על רוסיה, או כמו הצהרה של בנט, או הפרסומים שבנט הציע או שהציעו לו לתווך בין רוסיה לאוקראינה.
מושקה אקסלורד, שנמלטה לישראל מהקרבות באוקראינה, מותחת ביקורת על התנהלות המדינה, על חוסר הבנה את מצבם של הפליטים.
ציפינו לקבלת פנים קצת אחרת בארץ, והיא לא בדיוק קרתה. זה חלק מהקבוצה שלנו, שפשוט נשארו לסדר את כל המסמכים שלהם, והיו שם עד 10-12 בבוקר, כשאנחנו כבר נחתנו ב-2 לפנות בוקר. המון לחץ, המון פרוצדורה, המון חוסר הבנה בכלל של המצב שלנו.
ניצחון לאופוזיציה, הצעת חוק הרבנות הראשית נפלה ערב במליאת הכנסת. החוק מבקש לשנות את הגוף הבוחר ברבנות ולפגוע באופן חמור באופי הרבנות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס ברך על הפלת החוק וחשף את המהלכים שקדמו לצעד.
ברוך השם, החוק הבאמת קשה הזה שהוא עשה הכל בשביל להחריב את היהדות נפל בביזיון גדול. ואני, אתה יודע מה, אני כן רוצה לחשוף אצלך שמשעות הבוקר הרב אריה דרי עושה מלאכת מחשבת אורג, פשוט באלף, בין מה שקראנו לזה ביבי לטיבי, להביא את כל הרשימה המשותפת ושיהיה אחדות מלאה וחומים דברים שאי אפשר לחשוף אותם.
חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית העביר במשדר המהדורה המרכזית את רגעי הדרמה במליאה עם הפלת החוק.
כן, משאיר לכם פתוח, אתם שומעים את השירה, את השמחה, את מחיאות הכפיים, לא יכול להעביר לכם את החיוכים.
חבר הכנסת משה גפני אומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהחוק שתוכנן לחסל את מוסד הרבנות נפל, ככה זה כשאין להם סייעתא דשמיא. חבר הכנסת אורי מקלב אומר כי זהו חוק שהיה מביא הרס לרבנות והיה מאפשר לערב רב לקבוע את הרכבה. חבר הכנסת פינדרוס אומר, אני רוצה לברך את ידידי ניר, שניכר בו שהוא מתחיל להבין את הנזק העצום שהממשלה הזו גורמת. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו תוקף בחריפות את שתיקת ממשלת השמאל ערבים אל מול הסכם הגרעין המתהווה בין איראן למערב. הוא אומר, בנט ולפיד לא אומרים כלום ולא עושים כלום, בזמן שאיראן דוהרת להסכם גרעין נוראי שמסכן את ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. חייבים לפעול נגד איראן בכל העוצמה ומיד, דברי נתניהו. ובתוך כך, בכירים המעורבים בשיחות הגרעין בווינה אומרים כי הנשיא ביידן נכנע בהסכם לכל דרישות איראן. מפרטי ההסכם שהודלפו עולה כי ביידן נאות לקבל את הפניות האיראניות ללא כל תמורה, והמערב מצידו יסיר את כל העיצומים שהוטלו על איראן ועל בכירים במשמרות המהפכה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
הלילה גשם מקומי ירד בצפון, לקראת הבוקר הגשם מתפשט בהדרגה למרכז. מחר גשם ירד לפרקים במרכז הארץ, ייתכנו סופות רעמים יחידות. בחרמון יהיה מושלג. ביום שישי הגשם יחלש מדי פעם בצפון ובמרכז, עדיין ייתכן גשם מקומי.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים ובכוכבית 5018.
ועד כאן, חדשות כל חי.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ידידינו היקרים, מאזיני התוכנית קירות שקופים. אנחנו קודם כל נפתח בברכת חודש טוב. הלילה הוא ליל ראש חודש אדר ב'. נו, וכולנו מכירים את דברי חז"ל המפורסמים כל כך בימים הללו, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. על אחת כמה וכמה, כשמדובר באדר ב', שהשמחה הולכת ומתעצמת. כבר אמרתי לכם לא פעם שהתוכנית קירות שקופים נופלת תמיד על תאריכים מיוחדים, אז הנה, ליל ראש חודש אדר ב'. ואם כבר בשמחה עסקינן, אז כל שבוע כשאני זוכה להגיע לכאן, לאולפן, כמו שאר הרבנים והמרצים כאן בכל חי, לפתוח את המיקרופון, לשבת בנינוחות, לדבר איתכם, אז זה חסד השם, שמחה גדולה. אבל הפעם, השמחה משמעותית הרבה יותר. כי מה שהיה נראה עד היום כדבר המובן מאליו, הולך לאט לאט והופך להיות ממש ממש לא מובן מאליו. העולם הולך ומתחמם, אף אחד לא רואה את רוסיה יורדת מהעץ הגבוה שטיפסה עליו, מצד שני גם אף אחד לא רואה את אוקראינה מניפה דגל לבן, מרכינה ראש ומקבלת עליה שלטון חדש. מצד שלישי גם אף אחד לא רואה את ארצות הברית מאפשרת לדוב הרוסי להשתולל ולהראות מי הבעל הבית האמיתי פה בכדור. כך שאיך שזה נראה עכשיו, זה רק עניין של זמן עד שמלחמת עולם שלישית תפרוץ. וכשהיא תפרוץ, אז כבר כולנו נהיה בעניין. מלחמה כזו שעליה כבר אמר חפץ חיים זצ"ל, שמלחמת העולם השנייה תראה כמו משחק ילדים ליד המלחמה השלישית. אז זה שאנחנו עדיין כאן, פותחים מיקרופון ומדברים, זה ממש לא מובן מאליו. כבר אמור חז"ל בשישית קולות, בשביעית מלחמות, ובמוצאי שביעית בן דוד בא. אז עד למוצאי שביעית יש לנו בדיוק 7 חודשים. הלוואי שנזכה, כי כבר כל הסימנים שנאמרו בגמרא התקיימו בנו. חוצפה יסגה, כולנו הרי כל הזמן מדברים בחינוך, ואתם עולים ושואלים שאלות כאן בשידור וגם מחוץ לשידור, והרבה הרבה בעיות ובמוסדות חינוך. בעיה של חוצפה, איך מחנכים נגד חוצפה? צריך לזכור שזה אחד מהמאפיינים של עקבת הדמשיכה. והתקיימו בנו כבר כל הסימנים, האמת תהיה נהדרת, האמת תהיה אדרים אדרים. כולנו בזרמים מסוימים, דעדות מסוימות, וכל אחד בטוח שהאמת היא אצלו. היוקר יאמיר, הנה תראו מה קורה, זה התחיל בחד פעמי, זה עבר לשתייה מתוקה, זה הגיע לכל אחד ואחד היום ואתמול בתחנות הדלק, ואנחנו רואים שעכשיו מחירי הגז עולים, הנה אחרי המלחמה, בעקבות פתיחת המלחמה הזו. היוקר יאמיר, כאילו חז"ל כביכול שמעו פה את מהדורת החדשות האחרונה. אבל כתוב עוד כמה דברים מעניינים שם בגמרא, במסכת סוטה. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. אתם יודעים מה קורה בגבולות אוקראינה, פולין, כל המדינות הסמוכות שמה? אתם יודעים מה קורה, כמה אנשי גבול מסובבים מעיר לעיר ואי אפשר להספיק לטפל בכולם, או לא לכולם יש מי שיטפל בהם? אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. מלכות תהפך למינות, אנחנו רואים את זה. אויבי איש אנשי ביתו, כמה בקורונה נכדים לא יכלו לראות את הסבא, כמה אנשים שהם עם מחלות רקע פחדו מהילדים שלהם שלא ידביקו אותם, ממש אויבי איש, אנשי ביתו, בתוך הבית אנשים היו צריכים להתבודד, בתוך חדר מסוים, סגור, כולנו יודעים, כולנו זוכרים. אז מסיימת שם הגמרא, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. הוא מובא בשם אבני יששכר, שבגלגל המזלות, לכל חודש יש את החודש שכנגדו. זאת אומרת, לכל מזל יש את המזל ממולו, שכביכול משפיע עליו, מאזן אותו, מחליש קצת את כוחו. אבל חודש אדר ב' אין חודש שכנגדו. והוא כביכול עומד מעל, מחוץ לגלגל המזלות. זהו חודש שכל כולו מעל המזל. אז יש סיבה להתמלא בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה, בטח כשמדובר על אדר ב' שאין מזל כנגדו, אלא כל כולו מעל המזלות. אז נצא לדרך ונודה לעוסקים במלאכה. אורי כהן הוא הטכנאי, שלמה פולק מקבל את שיחות הטלפון שלכם, ואנחנו הערב נקדיש יותר זמן לכם, המאזינים, כמובן אם תרצו. מספר הטלפון שלנו באולפן כבר עכשיו לשיחותיכם הוא 03-500-9393. 03-500-9393, וכמובן גם דרך אתר כל חי, תחת הלשונית הודעה לשידור. ועד שהטלפונים שלכם והשאלות שלכם יגיעו, אנחנו נעלה עניין אחד. הימים הבאים עלינו לטובה הם משופעים בהזדמנויות חינוכיות אדירות. בעולם הפסיכולוגיה יש מושג שנקרא חוק ההתניה. מה זה חוק התניה? דיברנו על זה עכשיו גם כמה פעמים כאן בתוכניות. חוק ההתניה פירושו של דבר, כאשר שתי חוויות מופיעות ביחד באופן קבוע, אף על פי שאין ביניהם שום קשר הגיוני, בנפש שלנו הן נתפסות להיות כאחת. דוגמה נפוצה, יש מושג שנקרא ריח של רופא שיניים. מכירים את זה? לפעמים אתה נכנס לזה מקום, אתה אומר, אני לא יכול לנשום פה, יש פה ריח כזה של רופא שיניים. מהו הריח הזה של רופא שיניים? מדובר על ריח החומרים שאיתם עובד רופא השיניים, נכון? אנחנו קוראים לזה ריח של רופא שיניים. כל אדם שביקר במרפאת שיניים, אם הוא לא עובד שם, אלא בא כמטופל, בדרך כלל החוויה היא חוויה לא נעימה. כאבים, הוא בא עקב כאב, או תוך כדי הטיפול הוא סובל כאב. לא נעים, אף אחד לא אוהב רופא שיניים. אף אחד בעולם לא אוהב רופא שיניים, כמטופל. אבל כל פעם שהוא ישב על קורסת הטיפולים, תמיד היה שם ברקע את הריח הזה של החומרים איתה משתמש רופא השיניים. זאת אומרת, כל פעם שהיית אצל רופא שיניים, זה חוויה אחת, חוויה של כאב, חוויה של אי נעימות, אבל תמיד תמיד ברקע הייתה עוד חוויה. מהי? הריח הזה של אותם חומרים. ממילא, שתי החוויות הללו נהפכות להיות אחת בנפש. כך שאם יום אחד אתה מגיע לאיזה משרד, בכלל לא קשור לרופא שיניים, ופתאום יש שם את אותו הריח של המרכיבים, אתה מרגיש אוטומטית תחושה של אינימות, אתה אומר, אוי, יש פה ריח של רופא שיניים, כי זה משהו שעשה לך לא טוב בלב. הלא טוב הזה הוא ההתניה. הוא בעצם חוק ההתניה. אותו הדבר, כשם שישנה התניה שלילית, ישנה גם התניה חיובית. למשל, בדרך כלל על פי רוב אדם שמגיע לבית מלון, זה עקב חופשה, עקב לקיחת פסק זמן, זה בדרך כלל בנסיבות נעימות. זה כיף, זה נחמד, בדרך כלל. אולי חוץ ממלוניות קורונה וכדומה, מה שהיה לנו פעם. אבל בדרך כלל זה דבר נעים ונחמד. בתוך בית המלון, תמיד בלובי יש איזשהו ביסום, ריח מסוים. עכשיו נניח שאתה לא בחופשה, אתה באמצע זמן חורף, ונכנסת לאיזה משרד ממשלתי, או לאיזה חנות בגדים יוקרתית, ופתאום יש שם את אותו ריח. הריח הזה עושה לך אוטומטית טוב בלב, עושה לך טוב על הנשמה. למה? מה זה שונה מבוסם אחר, לו היה מפוזר באותה חנות יוקרה? התשובה היא שיש קשר אסוציאטיבי. כל פעם שהיית בבית המלון היה ביסום מסוים. זה נקשר לך באופן חווייתי לבית המלון, כמו שאומרים שיש ריח של בריכה, ריח של קיץ. אין ריח של בריכה, יש ריח של כלור, שנמצא בדרך כלל במי הבריכה. אז אם אתה תריח אותו יום אחד בבית, בחומרי הניקוי, או לא משנה איפה, אתה תגיד, וואו, יש פה ריח של נופש, של בריכה. זה לא ריח של בריכה. רק שהריח הזה כל פעם מופיע כשאתה בבריכה, כל פעם מופיע כשאתה בבית המלון. לכן זה נהיה לך נעים. אם אדם סובל מבחילות באוטובוס, ריח של אוטובוס הורג אותו. בקיצור, הבנתם. זה נקרא חוק ההתניה. עכשיו, צריך לזכור עוד כלל. שאלתי פעם, לא פעם, הרבה פעמים, אנשים מבוגרים, תגיד, מה אתה זוכר מלימודיך בכיתה ה'? מה אתה זוכר מהלימודים בכיתה ה'? אני לא זוכר, לא הרבה, אולי מעט, אולי משהו מיוחד, אולי אם היה איזה מבחן, אז חרשתי את החומר, אני זוכר משהו. מצד שני, אני אומר לו, תגיד, זכורה לך איזושהי חוויה של השפלה בכיתה, איזה מורה שפגע בך או מורה שפגע בך, אוי, כן, אני זוכרת פעם בכיתה ג' היה איזה מורה שאמרה לי כך וכך. שימו לב, לא משנה בני כמה אתם, תעצמו את העיניים, תנסו להיזכר בתכנים שלימדו אתכם בחיים, תראו שאתם לא זוכרים הרבה. אבל תנסו להיזכר בחוויות שליוו אתכם, חוויות משמעותיות, אתם זוכרים וזוכרים היטב. אם היה רב שפגע בך, את זה אתה לא שוכח כל החיים. אם היה לך איזה בושה או מה שקוראים בלשון העם פדיחה ליד כולם, את זה אתה זוכר לאורך ימים ושנים. מה למדת? מה אמרו לך? מה דיברו איתך לפני 3.5 שבועות בהפסקת הצהריים? אתה לא ממש זוכר. או אם ננסח את זה במשפט משלנו, ילדים גדלים עם החוויות, לא עם הידיעות שאתה מקנה להם, אלא עם החוויות שאתה יוצר להם. פעם שאלתי בכיתה, שאלתי תלמידים, תגידו, מהו החג הכי אהוב עליכם? אז הרוב אמרו פורים. מה החג הכי שנוי עליכם? הרוב אמרו פסח. אז אמרתי, רגע, אבל פסח זה נחמד, זה ליל הסדר, אוכלים מצות ושותים 4 כוסות, זה יכול להיות מאוד נחמד. אז אומרים, כן, אתה צודק, פסח עצמו אנחנו אוהבים, אבל את ההכנות שלפני פסח, את זה אנחנו ממש לא אוהבים. יש אווירה של לחץ בבית, ההורים קצת עצבנים, יש לחץ כלכלי לפעמים, לחץ של להספיק דברים, של לעשות, של גוערים בך כל הזמן, אתה בא לשבת על הקורסה, היום אומרים לך תקום, אתה בא לשבת שם, לא תצא, אתה מלכלך לי, אל תעבור עם החמץ. יש הרבה חוויה של רדיפה אחרי הילדים. עד שהילדים משייכים את זה אוטומטית, אסוציאטיבית, נוצרת התניה שפסח זה חג לא כיפי, לא נעים. למה אני אומר את כל זה? כי ימי הפורים שבאים עלינו לטובה בעזרת השם, הם ימים שהם עמוסים בחוויות. יש את מסיבות הפורים, הירידים, משלוחי המנות, מקרא מגילה, התחפושות כמובן, זה ימים, 3 ימים שמתנגזים לתוכם המון 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 חוויות, חוויות ילדות. זה עומס חוויות לא רגיל עבור ילד. וגם אם נרצה או לא נרצה, הילד שלנו יצא מפורים עם הרבה מאוד חוויות. הוא יספוג חוויות. השאלה היא, מה הן תהיינה? האם החוויה ממסיבת פורים תהיה שלא תתלכלך ותיזהר, יין לא יוצא בכביסה, ואל תרוץ מן השולחנות, תראה מה אתה יכול לעשות, משכת פה את המפה, לא צריך לרקוד ככה כמו משוגע, אפשר גם בנחת, תיזהר על התחפושת, ילדה לי יקר. ילד יצא ממסיבת פורים עם התניה שלילית. זה לא הייתה חוויה נעימה. או מצד שני, אפשר לשמח את הילד. את רוצה להיות חכמה יותר? את פוחדת על התחפושת החדשה? שימי לו איזה בגד נוסף מעל. תגידי לו, רק בסעודה אני רוצה שתהיה לי, לא התחפושת, בוא אני אשים לך קצת איפור, קצת צבעים, קצת דברים שמעניינים את הילדים, אבל לאו דווקא את התחפושת היוקרתית שלנו. סתם ככלל, לא מומלץ להשקיע בתחפושות. בטח לא אם זה עולה לנו הרבה כסף, ואז כל היום רודפים אחרי הילד, תשמור ושלא יקרה, ולמה אתה תורך, ולמה זה מתלכלך, ומפה ומשם, ואל תרוץ, ואל תשחק. ככה אנחנו רוצים שילדים יגדלו? בתוך קופסה של אתרוג? אז לשמח את הילד במסיבת פורים, לאפשר לו את מה שאנחנו לא מאפשרים כל השנה. אז ילד יצא בריא בנפשו, הוא יצא אחרי שנה, שנתיים, שלוש כאלה, מסיבת פורים זה משהו בשבילו שעושה טוב לנשמה. משלוחי מנות. שלא יפיל את המשלוח מנות היוקרתי, שלא ייגע, לא, זה לסבתא, לא, זה לדודה. אמא, אני ממש רוצה את השוקולד הזה שבפנים. לא, מה פתאום, אין על מה לדבר. מה החוויה? חוויה של מרדף, של אי-נעימות. העיקר שנצא נוצצים מהבית עם משלוח מנות בוהק, ורצוי גם שנעבור ברגל את כל השכונה כדי שכולם יראו כמה אנחנו משקיעים בשכנים שלנו. מצד שני, אפשר לפתח חוויה נעימה? משלוחי מנות? שייתן לחברים, כך, תחלק, תכין, תאכל מה שאתה רוצה, מה שאני לא מרשה לך באמצע השנה. עוד שוקולד מפה, לקחת משם, איך אומרים, תאכלו, תהנו, עוד מעט פסח, יאללה, תגמרו. אז אולי יהיו כמה ימים שהילד יאכל אוכל לא בריא, או קצת יותר מדי סוכר, קצת זה יזיק לו לשיניים. אבל מה זה לעומת החוויה הטובה שתיקשר לו לימי הפורים? הרי כשהילד יגדל, הוא לא יחטוף חטיפים ושוקולדים ממשלוחי המנות. לפחות לא יותר מאיתנו, כן? כשהילד יגדל, הוא לא יתמקד רק במסיבות ובהשתגעויות והקפיצות והנפצים. הוא יגדל, הוא יעבור את זה. אבל מה החוויה שתישאר לו בלב מפורים? פעם בא פורים, יאללה, רק שנעבור את הימים האלה, בוא נעשה משלוח מנות, נשים איזה קופסה טונה ולחמניה, רק לצאת את החובה, עוד איזה משהו קטן, נשתה רביעית יין, יאללה, שיעבור היום הזה. כי זה צרוב לו בנפש, כמשהו לא נעים. בדיוק כמו ריח של רופא שיניים. יש ילדים שרואים את ההורים שלהם משתכרים. יש ילדים שלוקחים את זה בקלות. יש ילדים שלוקחים את זה קשה. הריח של היין הופך להיות ציוט לילד במהלך השנה. זה מזכיר לו את המסיבת פורים שהוא ראה את אבא שלו משתתח על הרצפה או משתתה, וזה לא עשה לו טוב. צריך גם את זה לקחת בחשבון. ההשתכרות בפורים היא לא תמיד נכונה. יש הרבה דעות שחייב, הנה שלו וסומה, יוצאים מדי חובה גם בשינה של חצי שעה, יוצאים מדי חובה גם ברביעית יין, רק בסום קל, לא מה שאנחנו מחמירים היום. נכנסים למקרא מגילה. מה החוויה שאלו יוצאים ממקרא מגילה? כל הזמן צעקו לו, נו, נו, צריך לצאת מדי חובה, או, שישמח, שיתרגש, שירגיש קצת יותר חופשי בבית הכנסת, ולא מועקה. כמובן, בגדרי ההלכה, שלא יפריע לאנשים לצאת את החובה, אבל לא לנהל אחריו מרדף, לא להפוך לו את מקרא המגילה לסיוט. וכמובן, כמובן, הדובדבן שבקצפת, התחפושות, שיתחפש רק לארון הכהן, רק למשהו קדוש, אבל הילד לא רוצה. הוא רוצה שוטר, הוא רוצה אקדח, הוא רוצה אזיקים, הוא רוצה פעם בשנה להרגיש את מה שהוא רוצה. לא, מה פתאום? ומה יגידו השכנים? ומה יגידו בתלמוד תורה? מה, אתה נורמלי? מה פתאום? אז הילד שלך ילך מחופש לארון הכהן. אבל הוא מסתכל על החברים ברחוב, הוא רואה את זה עם אקדח, את זה עם קפצונים, את זה עם שומים, וכל זה הוא רואה ועיניו קלות. ואמרתי כאן גם בתוכנית הקודמת, פגשתי הרבה 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 בוגרים בחיי, שכשהם היו קטנים הם התחפשו לשוטרים ולחיילים, והיום הם מבריחים שמפארים את בתי המדרש. איך אומרים? הם מיצו את כל הילדות, עשו את כל מה שהם יכולים לעשות, אפשרו להם את הכל, פיתחו חוויה מאוד מאוד נעימה לימי הפורים, אבל הם התפתחו רוחנית, הם כבר הגיעו לישיבה קטנה וישיבה גדולה, והם מבריחים. היום הם לוקחים את התוכן הרוחני של פורים, אבל את קרבת הלב, מי פתח להם? אותם הורים שנתנו להם, כך משלוחי מנות, ולא רדפו אחריהם, ולא העיקו להם, יצרו להם חוויה ראשונית נעימה. אחר כך, כשילד גודל, הוא כבר מתמקד בתוכן הרוחני של היום הזה, ולא בשטויות, לא בתחפושות, וגם ראיתי מן הצד השני, הרבה ילדים שהתחפשו לארון הכהן, שנה אחר שנה, או התחפשו לגדול הדור, שנה אחר שנה. אבל כשהם גדלו, הם לא רק התחפשו לשוטרים, הם באמת נהיו שוטרים. זאת אומרת, ילד שאתה לא נותן לו למצות, שוב פעם, בגבול הדברים המותרים, לא איסורי תורה ולא דרבנן, ילד שאתה לא נותן לו למצות את, את מה שהוא רוצה בפורים, את השמחה שלו, את הכיף שלו, אתה הופך אותו, אתה יוצר לו. חוק התניה שלילי, ההתניה השלילית הזו, מה היא נותנת? אז כולם ראו שהבן שלך אהרון הכהן ולא חייל. אבל בפנים הוא הולך ונהיה חייל, בתוך הלב, במקום להפוך ולהיות אהרון הכהן. 03-500-9393. זה מספר הטלפון שלנו, אתם מוזמנים להתקשר. 03-500-9393, או דרך הודעה לשידור חי בתר כל חי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, עליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום מוישי, התגעגעתי אליך.
סבא, מנורה חדשה? תתחדש, מאיפה זה?
עזוב עכשיו, בוא נתחיל ללמוד. תשאיר את העבודה לקריין.
אין מחיר ללימוד עם סבא. איקאה, פתרונות לחיים.
מוישי, אתה תהיה גדול הדור.
מי שנכנס אדר, מרבים ב...
שפע שפע רב, מחלו אילו מוי.
המבצע הגדול של אליט ממתקים יוצא לדרך. שפע רב של שמחה. קונים ממגוון המתוקים של אליט ב-49 שקלים, מתקשרים לטלמסר ויכולים לזכות בפרס ענקי. שואב אבק על חוטי של דייסון. בכל יום זוכה חדש. התקשרו עכשיו, 03-373-8000. המבצע כפוף לתקנון.
סתם מתוך עצלנות.
אבל לא כואב לי שום דבר.
סרטן המעי הגס לא סופר את התירוצים שלכם. מגיל 50 חשוב לנשים ולגברים לעשות בדיקת דם סמוי פעם בשנה, כדי למנוע התפתחות של סרטן המעי הגס או לגלות אותו בשלב מוקדם. אם התוצאה חיובית, חייבים להמשיך את הבירור בהתאם להמלצת הרופא. אפשר להפחית את הסיכון לחלות בסרטן אם נאמץ אורח חיים בריא הכולל תזונה מאוזנת, פעילות גופנית והימנעות מהשמנה ומעישון. לבדיקה, פנו לקופת החולים שלכם. האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-599-995.
המלחמה ביוקר המחיה בעיצומה. מועדון הגיגים, הסופר הדיגיטלי הזול ביותר בארץ, מסייע בהפחתת יוקר המחיה. בצעו את הזמנת הסופר בבית, תחסכו כסף, זמן ומאמץ, ובנוסף תקבלו בונוסים גבוהים בכל קנייה. הזמן היום וסל הקניות למאדרים בדרך אליך. פרטים והזמנות באתר מועדון הגיגים או בכוכבית 9075. כוכבית 9075. באותו היום בירושלים ובימים קבועים במרכז.
לא נמאס לך לשרוף כסף? זה הזמן להכיר את הדרך הקלה של אלנקר להפסיק לעשן. הצטרף ל-50 מיליון איש ברחבי העולם שהפסיקו לעשן. חייג עכשיו כוכבית 9846.
קופות הפנסיה חוגגות עליכם בעמלות וגומרות לכם את החיסכון. למה? כי אני יודעת שאתם לא מבינים בזה. סיימנו להיות פריירים. התקשרו לגפן בסד ונחסוך לכם עד 1,500 שקלים מדי שנה. 077-444-7777 או חפשו ברשת גפן בסד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ועם הטלפונים שלכם ב-03-500-9393. שלום, ערב טוב למאזין של הקו.
הרב, שלום.
בבקשה.
רציתי להתעדת עם הרב בנושא של חינוך. מה שקורה, יש לי בן שהוא, בוא נגיד, עבר את גיל ההתבגרות, בגיל 19. ופשוט מה שקרה, הוא היה בישיבה, ותוצאה מזה, איך אומרים, הוציאו אותו מהישיבה ממשהו מסוים, שהם לא ינקוט את זה עכשיו, שגם דיברתי עם המשגיח שם והכל, והתחננתי ואמרתי, תשמע, אתה עושה לי הרס ביתי, ואתה הורס את הילד, ואני מבקש ממך, תתחשב בזה ותבוא לקראתנו ואני אדבר איתו. הם לא ידעו אותי, הוא הגיע לגיל 19, ומה שקרה, הוא יצא מהישיבה. מאז שהוא יצא מהישיבה הוא היה יושן כל היום בבית למעשה, ובלילות היה מסתובב עם בחורי ישיבה, גם, אתה יודע, החבר'ה של הישיבות, לא ינקוב בישיבות, עד הבוקר. והגענו למצב שלא נעים כבר, כבר לא נעים, והסברתי לו כמה פעמים, ואמרתי, תשמע, זה לא דרך החיים, וצריך מסגרת ישיבתית. ניסיתי לחפש לו, והוא לא רוצה ללמוד בשום ישיבה, הוא רוצה רק לעבוד כרגע, הוא עובד באמת אחרי הצהריים, אבל גם עדיין הוא ממשיך בזה שאחרי העבודה, הוא גם חוזר לי בשלוש שנות בוקר. וזה מאוד מציק לי, ומאוד מציק לי אשתי, ורציתי לדעת מה עליי לעשות ואיך להתמודד עם דבר כזה, כי אף פעם לא קרה לי דבר כזה. זה פעם ראשונה. שכולם היום אומרים על בחורים כאלה שעוזבים, וזה לא הבנתי עד שזה נפל לי בבית. ואני מנסה לה, כאילו לערב גורמים אחרים, אבל אמרו לי, בגלל שמעל גיל 18 אתה לא יכול לנקוד שום דבר נגדו. או אתה לא יכול לעשות גם, יש לי אנשים שמטפלים גם בנוער הנושר. ניסיתי ולא, לא, הוא לא מוכן לשתף פעולה בשום פנים ואופן. מה עליי לעשות?
כן. טוב, מה שאתה מספר זה באמת תופעה כאובה מאוד מאוד מאוד, ולצערנו הרב גם מאוד נפוצה. היום באמת, באמת, אי אפשר להגיד אין בית, אבל באמת, כמעט אין בית שאין שם קושי כזה, ברמה כזו או אחרת. וזה באמת, זה עצם זה שאתה עולה ואתה משתף את זה, אני בטוח שיש הרבה מאוד מאזינים ש...
תראה, אני גם לא הוצאתי אותו מהבית, אני אמרתי לו, אני אבא חם, אני אוהב אותך, אני דואג לך, אני הכל, באמת, אבל הבעיה פה שזה מאוד כבר מציק לי, גילו, גם הנושא של הקימה בבוקר, למשל, שהוא יושן עד, נגיד, ארבע, וארבע הוא הולך לעבוד עד, עד מאוחר, אתה מבין, והוא לא חוזר באחד, הוא חוזר לפעמים בשלוש וארבע גם, ולכת גם מה הוא שותה ומה הוא עושה, ובתור אבא אני דואג, ואני לא יודע, אבל כשאני מתקשר הוא גם לא עונה לי, הוא מסנן אותי.
Okay.
אז זה מאוד קשה לי ככה למילת כזה, מה עושים במקרה שלי?
Mm-hmm. טוב, לפני שאני אענה לך, אני רוצה להשתמש בשאלה שלך כדי להעלות נושא מאוד חשוב. היות ואני יודע שמאזינים לנו גם הרבה אנשים שעוסקים בחינוך, וגם, לא יודע מותר להגיד בכל, אבל גם משגיחים וראשי ישיבות, והקלות הבלתי נסבלת. שבה שולחים ילד הביתה, אני לא יודע מה הבן שלך עשה, ויכול מאוד להיות שמבחינה הלכתית היה צריך להרחיק אותו מהישיבה, יכול להיות. אבל אני רק משתמש בנושא שהעלית.
לא, אני שאלתי הרבנים ואמרו לי שזה לא הצדקה להוציא ילד כזה, הם היו צריכים לתת לנו התראה, היו צריכים לדבר איתנו, אני לא אגיד לך מה זה היה.
תקשיב, לא משנה מה זה, אני גם לא רוצה שניכנס לזה ונרחיב, אני גם לא רוצה להקיב מאזינים אחרים על הקו, אבל אני רוצה רק להשתמש, כמו שאמרתי, בשאלה שלך, כדי להעלות כבר את הנקודה הזו. הקלות הבלתי נסבלת שיש במוסדות לימוד להעיף ילד הביתה, לא מבינים את המשמעות של זה בדור הזה. אולי זה יכל לעבוד בדור קודם. בדור הזה העפת ילד הביתה, הוא שבועיים, שלושה, חודש בבית, לא תמיד אתה בכלל יכול להחזיר אותו. קל וחומר כשילד מגיע לגיל להתבגרות, ששם זה הרבה 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 יותר מורכב, והרבה יותר נקרא לזה קריטי. אז זה כערה אחת שצריך ממש, ממש, ממש לשבת שבעה נקיים לפני שזורקים בחור מהישיבה, בטח אם זה לצמיתות. עכשיו לגופו של עניין. הילד שלך הוא כבר באמת גדול, הוא עבר את גיל 19, הוא כבר ילד גדול. זה לא באמת עובד בשיטה של, נקרא לזה, של חינוך, כפשוטו. הרבה הרבה חום ואהבה, וקודם כל הגישה צריכה להיות... לא להתפתות, להסתכל להצגה שהוא עושה, כאילו איזה נער מחוספס שלא אכפת לו מאבא ואמא, אלא באמת לראות את האמת האמיתית שמדובר בילד מסכן, מבולבל, מבועל, לא בדיוק יודע מה שהוא עושה עכשיו. כרגע הוא לא בדעת. זאת אומרת, אם רואים חולה וצריך לטפל בו והוא צועק ומשתולל, לא מתייחסים לזה, כי יודעים, זה לא הוא עכשיו, עכשיו הוא סובל מכל מיני הפרעות. מה שאתה צריך לעשות עם הילד זה קודם כל בגישה הכללית. זה אני איתך, אני תומך בך, אני יודע שזה לא תמיד קל. חוזר לך בשלוש בלילה אחרי שהוא סינן טלפונים, אתה לא יכול להסתכל לו בפרצוף, זה נכון. אבל באותם פרקי זמן שבהם אתה כן מתמלא ברחמים, באותם פרקי זמן שאתה חוזר לראות בו את הילד הקטן שלך, תנצל את הזמן הזה כדי להראות את זה החוצה. לחבק, לנשק אפילו, להגיד, בני היקר, אני אוהב אותך, אני איתך, בעזרת השם אתה תצליח, אין לי ספק שבסוף יהיה טוב. זה מה שעליך מותר לעשות. את השאר, תנסה להפקיד ביד עושה המלאכה. אני נותן בלי נדר את הטלפון שלי בסוף השידור, תנסה או ללחוץ את הבן, או לשכנע או משהו, או לשכנע או משהו, להביא אותו אליי, או לא משנה, למישהו אחר שיכול לעזור, שעשיתי איתו שיחה או שתיים, יש, בהרבה מיני המקרים שלא האמינו, בסוף ברוך השם הבנים חזרו לתלם.
כן, אבל אתה יודע שהרב הם לא משתפים פעולה, כאילו, הוא לא משתף פעולה, ניסיתי עם רבנים, ניסיתי עם אנשי מקצוע.
ננסה לקחת דמות מהמשפחה, סבא, דוד, מישהו שהבן שלך קצת מתבייש ממנו, וטיפה מחזיק ממנו, שהוא יפעל מולו. בסופו של דבר אתה תמצא את המישהו הזה שיפעל מולו, לגשת לייעוץ.
בסדר, מה הטלפון של הרב?
058-405-2000. בדרך כלל בין 10-12 בלילה, בימים של השידור זה לא כל כך קל לי לענות אחרי התוכנית, בשאר הימים, אם אני לא בסדנה או משהו, לפעמים צריך טיפה להתעקש, אבל בעזרת השם תופסים אותי, בסדר?
הרב, תודה רבה על הכל, תזכה למצוות.
בשמחה.
תודה רבה, שלום.
שלום, שלום. שלום וערב טוב למאזינה של הקו, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול.
כן.
בקשר למורות, למורה יותר נכון, ולמנהלת שכל היום צועקת על הבנות. לא צועקת, צורחת. זה מדובר בכיתות הגבוהות, זה עדיין חטא. מה, מה עושים? הילדות כבר...
את שואלת כאימא או שואלת כמורה באותו בית ספר?
כאימא, כאימא.
טוב, את יודעת שהשאלה הזו קצת פחות רלוונטית אליי, מפני שמה זה יעזור מה שאני עונה, הרי המנהלת צריכה לשמוע את זה. אני אדבר על זה באופן כללי, כי אני לא יודע על מה את מדברת, על איזה, את התופעה אני מכיר לצערי הרב. צריך לדעת שהנושא הזה של הוראה, המקצוע הזה, הוא מאוד 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 מסוכן. אני אסביר למה. נניח שאני עוסק ביום-יום שלי בריאות, או אני נגר, או זגג, או אינסטלטור. אם אני מתחיל אצלי תהליך של ירידה רוחנית, זה תמיד מציק לי. אני מרגיש, אני לא בסדר, היום פספסתי שיעור דף היומי, היום לא התפעלתי שחית במניין, היום לא הלכתי למנחה, היום לא עזרתי לפלוני, אני מרגיש רע עם זה. יש סיכוי שאני אחזור חזרה אל התלם הרוחני שהצבתי לעצמי. אבל מי שעוסק בחינוך, או בייעוץ, או מרצים וכדומה, הם עומדים בפני סכנה שאין לתאר אותה, ואני אסביר. אם אתה כל היום עוסק בעמדה שאתה מטיף לאחרים, אתה מסביר להם, אתה החכם, נכון? מה זה מורה? כל היום במה היא עוסקת? או קל וחומר מנהלת? זה כאילו להדריך, לתת הוראות, להסביר, גם בפן הרוחני, גם בפן החינוכי, גם בפן האדמיניסטרטיבי, בהכל. זאת אומרת, אתה כל היום מרגיש בסדר עם עצמך, כי עובדה שאתה זה שנותן את ההנחיות, עובדה שאתה הוא זה שנותן את הכללים, אתה בעצם זה שכביכול מרומם את האנשים. ובמסגרת התפקיד הזה של הוראה, חינוך, ניהול מוסדות חינוך, יש סכנה עצומה שאדם יכול ללכת ולהידרדר ולהידרדר מבחינה רוחנית, ולא רק שהוא לא מרגיש בזה, הוא עוד חושב שמצבו ממש טוב. כי הרי עובדה שהוא זה תמיד בעמדה של ה... הוא עומד על, ה... על הפודיום, הוא זה שתמיד מדבר, ואחרים רק צריכים לשמוע בקולו. וככה מורה יכולה במשך 20 שנה לאבד צלם אנוש ולהשפיל תלמידות ולרדת עליהם או להוציא את הכעסים והתסכולים, היא אפילו לא מודעת לזה שהיא כבר הידרדרה ברמה רוחנית שאין לתאר אותה. זה לא סתם אנשים לפעמים מתפלאים שהם כל מיני סיפורים או דברים, איך זה יכול להיות פלוני, איך זה הגיוני? דווקא פלוני אלמוני, דווקא בגלל שהוא עוסק בתחומים הללו, הוא מועד לסכנות הרבה יותר מאחרים. הווה אומר שורה תחתונה, שלימוד המוסר ותיקון המידות, ולגברים לימוד תורה יומיומי, אם הוא חשוב והכרחי אצל כל אדם, על אחת כמה וכמה, על מי שהוא עוסק בחינוך, או עומד מול תלמידים. אז התופעה שאת מציינת היא כואבת, שלפעמים
אז מגיעים... אז מה אנחנו אמורים לעשות בתור הורים? זה כבר משהו שהוא בלתי נסבל.
בתור הורים אתם צריכים לעשות לעניות דעתי את השיקול הטוב של הבת שלכם. זאת אומרת, אם הבת שלי נפגעת ממנהלת מסוימת, אני אנסה לדבר עם המנהלת. עושה פעם, פעמיים, שלוש, אני רואה שזה לא עוזר, זה הטיפוס, זה לא עוזר. אני הייתי מחפש לי מקום אחר, מקום שבו הבת שלי לא תיפגע. ללכת ולנהל מערכות, ולארגן הורים, ולעשות מחלוקות, הניסיון מראה שיוצא מזה הרבה יותר רע, וכמעט שום דבר טוב לא יוצא. מעטות מאוד הם המחלוקות שהן באמת לשם שמיים, ובאמת הובילו לתוצאות נכונות. צריך להרבות בתפילה. כמובן מול הילדה, כן צריך לתת גם הזדהות על הקושי, אבל גם גיבוי להנהלה. זאת אומרת, להגיד נכון, יכול להיות שהמנהלת שלך לא צודקת. זה יכול להיות. אבל את, כבת שלי, אני מצפה ממך שתדעי להתנהג בכבוד גם לאנשים לא צודקים. היא מבוגרת ממך, היא המנהלת שלך, גם אם היא טעתה, גם אם היא עשתה לך אפילו במזיד, היא לא בסדר. אבל את צריכה ללמוד להתרגל לחיות ולהסתדר גם מול מערכות לא צודקות.
אפילו זה בסיס
יומיומי? אמרתי, אני הייתי עושה את החשבון שלי, אם זו הייתה הבת שלי, הייתי רואה שאין פתרון בהידברות, הייתי מחפש למקום אחר.
תודה.
בהצלחה. מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 03-500-9393. 03-500-9393. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי השבים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. לא נמאס לך לשרוף כסף? זה הזמן להכיר את הדרך הקלה של אלנקר להפסיק לעשן. הצטרף ל-50 מיליון איש ברחבי העולם שהפסיקו לעשן. חייג עכשיו כוכבית 9846.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, לאמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למיידירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מיידירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473. מיידירה.
התחבורה הציבורית במטרופולין ירושלים מתחדשת. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף חברות חדשות, קווים חדשים, אוטובוסים ירוקים ותדירות גבוהה יותר, שישדרגו את חוויית הנסיעה שלכם. מעכשיו, תושבות ותושבי מטרופולין ירושלים נהנים מתחבורה ציבורית חדשנית, ירוקה ויעילה יותר. נסיעה טובה.
בפורים הזה כולנו בשפע סטוק. שפע סטוק, מגוון תחפושות, כלי בית, מוצרים ליום הולדת, יצירה ועוד, במגוון הגדול והזול בארץ. אז במקום לבזבז זמן וכסף, היכנסו לסניף שפע סטוק הקרוב אליכם. ירושלים ירמיהו 24 מול שערי רווחה, בני ברק אהרונוביץ 12 מול מכבי האש, ובסניפים נוספים. שפע סטוק, כל מה שהבית צריך.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
אנחנו כל הזמן מחנכים את הילדים שלנו להתרחק מחוקות הגויים. כל דבר שמזכיר את הגויים, כל דבר שנראה כגויות, אנחנו לא רוצים אותו אצלנו בבית, לא תספורות ולא תסרוקות ולא שום דבר. כל מי שמסתכל על מפת העולם בשבעה ימים האחרונים, חש תחושה מאוד 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 קשה ולא טובה עם האדישות של העולם כלפי מה שקורה היום באוקראינה. לא שהאוקראינים ראויים לחסדנו, ואנחנו כולנו יודעים את ההיסטוריה שלהם ומה שהם עשו בשואה, אבל קודם כל יש שם חלק גדול מאחינו היהודים, זה דבר ראשון. ודבר שני, סתם כבני אדם, אז אוקיי, הם היו מפלצות, אנחנו לא מפלצות, אנחנו יהודים. ואתה רואה איך כל האחים שלהם, אירופה, כל המדינות הסמוכות, שומרות על שתיקה, שקט. זאת אומרת, ביום פקודה אף אחד לא בא להצלתך. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו כמו הגויים. לכן אני חושב לתת כאן איזשהו טיפ שראוי, שנגיד כל יום עם הילדים לפני קריאת שמע על המיטה או בערב, איזשהו פרק תהילים להצלת היהודים שבאוקראינה. שלא גם אנחנו נסחף אחר האדישות לראות שיש מלחמה וילדים נהרגים ובני אדם, חביב אדם שנברא בצלם, גם אם הוא אוקראיני וגם אם הסבא שלו היה משהו נוראי בשואה. אבל הצד של החינוך, הקדוש ברוך הוא כבר יודע את החשבונות שלו ועל מי להוריד את העונשים שלו וממי לגבות חשבון. אבל בזווית שלנו כמחנכים צריך לחנך את הילדים לא להיות אדישים. גם לא להכניס אותם לפאניקה, אבל כל ערב פרק תהילים להצלחת ולהצלת אחינו היהודים. שלום, ערב טוב למאזינה שהיה לקו. ערב כן. טוב, בבקשה.
בתוכנית?
כן, בבקשה.
כן. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. רציתי לשאול שאלה לגבי ילדה בת 9. ילדה שקשה לה מאוד להתחלק ולעשות את הדברים שעל אחרים.
רק אם תוכלי, להתמקם באזור שישפר טיפה את הקליטה, כדי שנוכל לשמוע אותך ברור. ילדה בת 9, שקשה לה מה? להתחלה, לחלק, כן, לחלוק עם מה? לא, לא, סליחה, לא שומעים טוב. אם תוכלי להתמקם רגע באזור עם טיפה קליטה, עוד פעם? לא ממש. לא, לא ממש. עוד ניסיון אחד, נראה.
ננסה להגיע
לזור
של חלון, עכשיו יותר טוב?
כן, נשמע בסדר, בבקשה.
אני אומרת, ילדה בת 9, שקשה לה לחלוק עם, עם אחרים. זה אומר שהיא הייתה קטנה והקטנה וחמוד, אבל שהיא גדלה וכנראה גדלה לאחר איתה. אני חשבתי שאני בשוק דבר, שגידה לי, תבין לבד, ובתל האדם שצריך לחלוק בבית, אז... אני אתן דוגמה מה שקרה היום. הכנו משלוחי מנות, ואמרתי לילדה, לשתי אחיות שהתחלקו בשולחן להניח את המשלוחי מנות. היא פשוט קפצה, ואמרה, מה פתאום? זה רק שלי השולחן הזה, ושום פנים באופן. עכשיו, זה לא דברים שהיא הייתה צריכה להוציא מעצמה ולתת. זה פה מדובר על שולחן שאת צריכה להתחלק שווה ושווה עם אחותך. גם היא רוצה להניח את המשלוחי מנות שלה, וגם מה? וכשזה משהו מעצמה, זה עוד יותר קשה להביא כבר בתשע, זה כיתה דלת, ואני פשוט עובדת את עוד איך להתמודד עם דבר כזה, זה מאוד מאוד חריג.
האם זה נכון לומר שהבעיה הזו עם הבת מטרידה אותך כבר הרבה שנים?
זה מה שאני אומרת, כשהייתה קטנה, זה היה אולי נחמד וחמוד, ושהיא גדלה, זה גדל יחד איתה, בהחלט.
טוב, תראי.
קטנה אפשר לבוא ולהגיד לה חמודה, גם היא מקבלת, זה אחותך, אז יותר עדינה ויותר מבינה. שהיא גדלה, היא פשוט כבר מפעילה כוח, לא, ממש לא. אני רואה זה ברוחת ערב, אני רואה זה בסקיות של הדגנים של הבוקר, וזה כל דבר. יש לה גם את הקטע של השוואה, שנכנס פה, שהיא יותר והיא פחות, גם אם הן מקבלות אצלי כולם אותו דבר שווה ושווה. אבל בעיניים שלה זה נראה לה שהיא קיבלה טיפה יותר, והיא קיבלה לא בדיוק כמו שהיא רצתה. זה כל הזמן, כן. זה משהו ש...
טוב, השאלה מובנת. יש לי בשורה טובה, בשורה פחות טובה. הבשורה הטובה שהילדה שלך היא תקינה לחלוטין. אין לה לא מידת רכושנות, והיא לא מתנהגת נגד הטבע, ולא שום דבר. אני אגיד לך איפה בכל זאת הבעיה נמצאת. הבעיה נמצאת בפרשנות שלנו להתנהגויות של ילדים. אני אסביר. אני אקח דוגמה שהיא פחות קשורה אלייך, אולי ממנה תביני מה אני מנסה לומר. נניח שיש לי ילד שמגיל שנה מקשקש על הקירות. ואני אומרת לו, לא, אל תעשה זה, ולוקח את הצבעים. וכל פעם איך שאני מסתובבת, הוא מוצא איזה צבע ועוד פעם מקשקש על הקירות. אני יכולה לראות את זה כמשובת ילדים, טוב, צריך להרחיק ממנו את הצבעים. ופה יש רגע קריטי. זאת אומרת, כל פעם שהיא הפעם הראשונה שאני נתקל בתופעה, מפה יש צומת. או שאני לוקח ימינה, במבט שלי, או שמאלה. אם אני מיד אומר לעצמי, טוב, משובת ילדים, משוגע שיהיה בריא, ניקח מהר את הצבעים, נחביא אותם, זה יותר אין צבעים. או שאני אומר לעצמי, רגע, רגע, רגע. הרגע אני הסברתי לו, רק הסתובבתי בהרמומיות, הוא שלף עוד צבע ועשה. תקשיב, זה ילד ההרמומי. זה ילד שמפתח ונדליזם, הוא ממש...
אומרים שזה קשור לפרשנות של ההורים?
בדיוק, רגע, ואז ההורי אומר, אני רק אמשיך את הדוגמה ברשותך, ואז ההורי אומר, שמע, יש לו ונדליזם, הוא אוהב להשחית. אחרי דקה אני רואה אותו עובר על יד העציץ, ותולש ממנו פרח. הנה, עוד פעם, אני כבר פתחתי מגירה בראש, שנקרא ונדליזם, שהוא יש לו יצר להשחית, ואני רואה את זה עוד פעם. אחר כך בשולחן שבת הוא פתאום משך את המפה, ואז אני אוספת 3, 4, 5, 6, 7 דברים, ואני כבר משתכנעת, וזה מתקבע, ולאורך השנים, כל מה שהילד עושה, מיד נכנס למגירת הפרשנות שאני פתחתי, לאותה תיקייה שאני יצרתי אותה. זה מאוד נורמלי לילדה.
כן, אני רואה את ההבדל מול החיות, כן, הם ארבע
כן,
רצופות
כן,
אצלי.
כן, את רואה את ההבדל, נכון.
אני רואה את שער, הם ממש קלים, הם מחלקות.
את יודעת למה את רואה את ההבדל?
היא נותנת משלה, היא פשוט שומרת אצלה.
את רואה את ההבדל בינה לבין החיות, כי המגירה נפתחה עבורה. היא לא נפתחה עבור האחרות, היא כבר הייתה תפוסה המגירה הזו. זאת אומרת, זה שילדה אומרת, לא, זה השולחן שלי, אני רוצה. יש לי הרצאה שלמה על זה, שנקרא התפיסה האגוצנטרית של הילדים. ככה האדם נברא. כתוב לפיכך נברא אדם יחידי, וחייב אדם לומר כל יום בשבילי נברא העולם. יש לנו יסוד מאוד 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 חזק בנפש, של אני במרכז וכולם באים לשרת אותי. אז נכון, ילד צריך הכוונה, ילד צריך חינוך, ילד צריך משמעת, ילד צריך גם הרבה חום ואהבה. כל הדברים הללו נכונים, אני לא אומר, תני לה להמשיך, היא בסדר גמור. צריך לחנך, אבל לא שמה נמצאת הבעיה בכלל. הבעיה נמצאת בעומק הפרשנות שכבר הושרשה אצלך כאימא. שם נמצא עיקר הקושי, ועל זה את צריכה לעבוד. ממש לעשות עבודה של ניטרול לפני השינה, לחשוב ולדבר בפה. הבת שלי ילדה טובה, וילדה
האמת
נדיבה.
האמת שניסיתי לעשות את זה לאחרונה. פשוט אמרתי לבעלי שאני פשוט מתחילה לחשוב עליה הפוך.
ולחפש רק את ה, את ה, לחפש את ההזדמנויות שבהם היא לא התמקחה על שלה, את ההזדמנויות שבהם היא כן חייכה לאחות שלה. אז זה עבודה, אני לא אומר, אני קל להגיד את זה בשידור בכמה מילים.
אבל היא חברה שבפועל בשטח.
נכון, כי זה כבר מושרש אצלך. כי זה כבר מושרש, זה כבר מדהיג אותך כמה שנים.
כשעשינו את העבודה, כן, וברגע שזה בפועל קורה, אז מתחיל גנאי לגבי אותה ילדה. היא מתחילה לצחוק עליה ו... עד שהיא תביא לה את מה שהיא רוצה. זה לא הולך, כאילו זה גם מגיע לגנאי ולהפעלת כוח ושליטה, כאילו זה מגיע למקומות יותר רחוקים.
טוב, לא הייתי קורא לזה, הפעלת כוח, שליטה, כל זה כבר הגדרות שכנראה יושבות אצלכם חזק. שוב פעם, יש מקום לחנך, למשמע, להגיד לילדה.
אני לא יודעת אם זה יושב אצלי, אז היום גיליתי סיפור שממש הופתעתי. אמא תשחקי איתי, תביא לי את המדבקות שסבא קנה לך, את כל החבילות, הוא נתן להם חבילות חלוקה שווה ושווה. אמא מביאה לי את כל החבילה מדבקות, וגם ככה וככה מהקופת חיסכון שלך, אני אשחק איתך שש פעמים. למה את צריכה לעשות את כל המניפולציה הזאת? כאילו, היא הולכת כאילו הפוך בשביל לקבל את כל מה שהיא רוצה אליה.
מאזינה יקרה, אני לא חוזר בי ממה שאמרתי. עיקר הקושי נמצא בפרשנות שלכם. זאת אומרת, אותה ילדה עם אותם תנאים אצל אמא אחרת כביכול, רק בשביל המשל, שאין לה נגיד את הרקע שלך או את הדאגות שלך או דברים אחרים לגמרי, לא היית רואה בזה בכלל הבעיה, וזה גם היה עובר בפועל. יש כאן, וזה אגב, זה לא בעיה אצלך. לכל אחד מאיתנו, לי, לחברים, לכל אחד מאיתנו, יש איזה שהם כמה דברים שככה פרשנויות שהם כבר אנחנו... בגלל תפיסת העולם שלנו, אנחנו מה שנקרא יותר מתמגנטים עליהם, וצריך להילחם שלא למגנט את הילדים שלנו לאותם דברים שנמצאים אצלנו.
אתם רואים בעצם שגם אם רואים משהו, לא
לקבע את זה. לא לתת לזה מקום בכלל, וההפך, לחפש את הדברים ההפוכים, וממש לדבר עם עצמך, לכתוב במחברת כל יום, הבת שלי היא טובה, אני מאמינה, כל זה, זה שטויות, אז פה היא רצתה, תמיד למצוא איזה שהם הסברים וכדומה, ולא לתת לזה את המקום השלילי הזה. לא לתת את הפרשנות הזה.
זה קורה בפועל לא להיכנס לזה.
לא, אבל מצד שני צריך ללמוד חינוך. זאת אומרת, ללמוד, לדעת איך ממשמעים ילדים, איך ממשמעים, איך אנחנו ממש מכילים את, נקרא לזה, את דרכי החינוך בבית, שזה כל אורך חייו, גם בלי הבעיה הזו שתיארת. בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה.
בשמחה רבה. אז זהו, מאזינים יקרים, דיברנו על פורים, דיברנו על ההכנות, אולי נספיק עוד מאזינה, מה אתה אומר? נעלה עוד מאזינה על הקו, ערב טוב.
כן, שלום.
יש לנו ממש שתי דקות, אז בתמצות, בבקשה.
רציתי לשאול, בדיוק כמו מאזינה הקודמת, גם לי יש בן כזה, בן חמש. אלא אם באמת זה לא בעיה, זה מה שאני שואלת, כי גם לי יש בן כזה, בדיוק מה, ממש הזדהיתי עם מה שהיא דיברה.
כן, טוב, זו אותה תשובה, זה לא, שוב פעם, זה מאוד 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 נדיר למצוא ילד שיש בו, נקרא לזה מוטבע בו, איזשהו כוח, חלילה רע, לא טוב, לוקח, לא מוכן להתחשב, זה הכל הכל הפרשנות שלנו, כי אנחנו גם אנשים שקשה לנו בחיים, וגם אנשים שמתמודדים לפעמים על פרנסה או על דברים, וקשה לנו לראות מישהו רכושני, זה כאילו זה מקפיץ אצלנו תכונות, מקפיץ אצלנו דברים לא טובים, אבל הם קיימים בנו, לא בילד. הילדים הם בהרבה הרבה מיני מקרים, הם רק המראה שלנו. הם מקפיצים את כוחות הנפש, נקרא לזה הפחות נעימים שקיימים בנו, ולכן זה מטריד אותנו. זה הסוד של מה שאמור חזל, כל הפוסל במומו הוא פוסל. מה אני מזהה אצל הבן שלי? את הדברים שמטרידים אותי בפנים. אם נגיד אני בעצמי יודע שאני לא דובר אמת, או יש לנו במשפחה איזה דוד או מישהו שהוא ככה שקרן גדול שכולם מדברים על זה, אם פתאום אני אתפוס את הבן שלי על שקר, זה יקפיץ אותי מאוד, כי זה כבר משהו שקיים ברקע שלי. במשפחות שלא עלינו ולא עליכם, איזה מישהו יושב בבית הסוהר על לא יודע מה, על שימוש בחומרים אסורים. וזה איזה דוד רחוק. אם במשפחה הזו הבן פתאום ילך עם חברים לא טובים, או יתחיל לעשן, ההורים יצאו מהכלים לגמרי באופן לא פרופורציונלי. למה? כי יושב אצלם כבר בלב איזה משהו, איזה פחד כזה, כבר יש מישהו במשפחה שידרדר מזה. צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, זה הרבה הרבה עבודת המוסר. הרבה עבודת המוסר.
יש מה לשאול שאלה או שלא?
לא, אנחנו כבר ממש בסיום, אבל אני אתן את מספרי הטלפון, תוכלו מחוץ לשידור. תודה רבה למאזינה. אז זהו, מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. נספר ונאמר לכם שאם אתם רוצים, או יותר נכון, לדעתי חייבים, את הקורס הזה שנקרא רישיון לחנך, שזה דיסק-און-קים, 15 שעות של הדרכה, שבה אנחנו מדריכים ממש מהם הדברים הכי הכרחיים בחינוך, וגם 6 שעות מתוך הקורס הזה עוסקות רק בנושא המשמעת. אז אלו שרוצים את הקורס הרישיון לחנך, לרכוש אותו, או אלו שרוצים ממש להתמקצע ולקבל תעודה, ללמוד קורס של 42 שעות, עם חוברת סיכום, עם עבודות גמר, עם מבחנים, לימודים מרחוק. לכל העניינים הללו תוכלו לפנות אלינו לאתגרים בחינוך. מספר הטלפון שלנו 077-405-203. 077-405-203. מספר הטלפון האישי שלי התייעצויות בין 10 ל-12 בלי נדר. 058-405-2000. אלה שרוצים לכתוב לנו באופן אישי, אברהם עם פעמיים M, 18@gmail.com. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה לשלום הפולק המפיק, תודה לבצלאל כהן ידידנו, מנהל התוכניות, לאבי רוזן מנכ"ל הרדיו, בעזרת השם נשוב ונשתמע בטוב בשבוע הבא, עד אז, המשך האזנה הריבה ולילה טוב.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
כשהילד שלכם מחכה לתור להתפתחות הילד, הזמן עובר לאט.
אלא אם אתם לקוחות לאומית, ואז הכל קורה הרבה יותר מהר. בלאומית מחכים פחות ומקבלים יותר. זמן ההמתנה הקצר ביותר לשירותי התפתחות הילד. למה אתם מחכים? התקדמו עכשיו ללאומית. כוכבית 507 מהנייד.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
נופש פסח בגיאורגיה עם כושר טורס. מלון אולינג המפואר, למהדרין, ללא שרויה וללא קטניות. למזמינים עכשיו, ילד שלישי חינם בחד ההורים. 054-3837-055.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
על נתינת זכר למחצית השקל כותב המקובל רבי חיים פלאג'י, כל מי שנותן מחצית השקל מבורך שהוא בן העולם הבא, ובעזרת השם לא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני משפחתו חס וחלילה, היא מתבטלת ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה, והמתמיד בה מדי שנה יראה זרע ויאריך ימים. מי מוכן להפסיד ברכות כאלו? כולנו נרתמים ותורמים עכשיו זכר למחצית השקל לארגון החסד יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, ואנו נדאג להעביר למי שבאמת זקוק.
יד עזרה ושולמית, כוכבית
91-71. תרומת לפעילות העמותה.
וואו, וואו, גם להציל חיים וגם לזכות בכספת עם 100,000 דולר? זה באמת מזל טוב. חוגגים 13 שנה למחירה הסינית של עזר מציון. אוספים זכויות, מרוויחים מתנות. לרכישת כרטיסים התקשרו עכשיו, כוכבית 2236, כוכבית 2236. ושיהיה לכם במזל טוב. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 2026.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
חדשות כל חי, השעה 11:00.